ערב טוב, אנחנו בהלכות יסודי התורה פרק ג'. ראינו שבשני הפרקים הראשונים הרמב״ם דיבר על הישים הרוחניים, דהיינו על הקדוש ברוך הוא לכבודו ועל המלאכים. עכשיו בשני הפרקים הבאים הוא מדבר על הישים הגשמיים, ולפי התפיסה של ימיו הישים הגשמיים מתחלקים לשני סוגים. אחד הם גרמי השמיים, בשני הם הגופים של כדור הארץ שמורכבים מיסודות. אז קודם נקרא מה שהוא אומר, למרות שהדברים האלה בחלקם היום ממש לא מקובלים, ואחר כך נאמר על כך משהו. אם כן, הגלגלים הם הנקראים שמיים ורקיע וזבול וערבות, כל מיני שמות שיש בתנ"ך לשמיים. כן, שוכן שחקים, יושב ערבות, רוכב ערבות, זבול, וגם כן לשון משכן, משכן כביכול של הקדוש ברוך הוא, כמו השמיים. השמיים נקראים שמיים כסאי וארץ אדום רגלי. אם כן, כל השמות הם בעצם תארים באופן כללי את העולם של גרמי השמיים. אז הגלגלים הם תשעה גלגלים. גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח. כלומר, ממנו כוונה אלינו. זה השפעת הערבית שהוא משתמש בלשון קרוב מי, כמו רחוק מי, אז קרוב מי. קרוב ממנו, כלומר קרוב אלינו, הוא גלגל הירח. זה גרם השמיים הכי קרוב אלינו. השני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב הנקרא כוכב. יש אחד מכוכבי הלכת ששמו כוכב. גלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו נוגה. גלגל רביעי שבו חמה, כלומר השמש. גלגל חמישי שבו מאדים. גלגל שישי שבו כוכב צדק. וגלגל שביעי שבו שבתאי. וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים שנראים ברקיע. וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום מן מזרח למערב, הוא המקיף ומסבב את הכל. התפיסה הזאת, האסטרונומיה הזאת של תשעה גלגלים, זה דבר שהוא בעיני המדע המודרני דבר שממש אין לו שום משמעות. כלומר, אנחנו היום יודעים שכוכבי הלכת הם מקיפים את השמש. כלומר, כל הכוכבים שנזכרים כאן הם הכוכבים שמקיפים את השמש. ואילו שאר הכוכבים, כוכבי השבט, לא נמצאים בגלגל, הם נמצאים בתפזורת ענקית של... כלומר, הם לא נמצאים באיזה מישור אחד עגול, אלא בתפזורת גדולה מאוד שהיא מגיעה למרחקים של אלפי ומיליוני שנות אור, ואין שם סידור של כדור מסוים. אבל בהשפעת המדע היווני, שמשום מה חשב שכל העולם הוא מלא, הם לא קיבלו את המושג של הריק. הם חשבו שהקוסמוס כולו הוא מלא, אז הם תיארו את השמיים כגלדים של בצל, כלומר שבעצם הכל מלא בחומר, וגרמי השמיים נמצאים בתוך כדורים שנעים, שמסתובבים. זה המושג של הגלגלים, ולפי התנועות של של גרמי השמיים הגיעו למספר מסוים של גלגלים. כלומר, שכיוון שאת כוכבי הלכת אפשר לזהות את התנועה שלהם ולראות את ההבדל שבין מהירות כוכב אחד לשני, אז אומרים, אז זה גלגל אחד שמסובב במהירות כזאת, גלגל שני מסובב במהירות אחרת, וכך הלאה. וגלגל התשיעי הגלגל השמיני זה גלגל כוכבי השבט, שהם שאר כל הכוכבים שנראים ברקיע. ובעצם אנחנו לא רואים בכלל את התנועה שלהם. אז לפי זה יצרו את התורה הזאת של הגלגלים. כן. למה ללמוד את זה? כי אנחנו קוראים כסדר את כל מה שהרמב״ם כותב. אנחנו לא מדלגים, לא מתביישים במה שהרמב״ם כתב. אנחנו עוד מעט נגיד כמה דברים על העניין הזה, אבל בכל אופן נמשיך בינתיים את התיאור של הרמב״ם. כל גלגל וגלגל משמונה הגלגלים שבהם הכוכבים נחלק לגלגלים הרבה, זה למעלה מזה כמו גלדי בצלים. מהם גלגלים סובבים ממערב למזרח, ומהם סובבים מזרח למערב, כמו הגלגל התשיעי החוזר, וכולם אין ביניהם מקום פנוי. זה ההנחה שלהם, שלא, אין דבר כזה חלל, אלא הכל, זה, כל הקוסמוס הוא מלא בחומר, והגלגלים מסתובבים. עכשיו, למה הוא אומר שבכל אחד מהשמונה הוא נחלק לגלגלים הרבה? כי התנועות של הכוכבים לא יכלו להתפרש בצורה של גלגל אחד אחיד שהוא מסתובב סיבוב קבוע במהירות קבועה. זה לא מסביר את התצפיות. כלומר, התצפיות הראו סטיות מהאפשרות הזאת של הגלגל האחד שהוא מסתובב במהירות קבועה. אלא כל אחד מהכוכבים לפעמים עושה איזה שינוי בתנועה לפי מה שאנחנו רואים, שבשביל להסביר אותה הם היו צריכים להניח שיש גלגל בתוך גלגל, ואחד נע בכיוון מזרח-מערב, והשני נע בכיוון מערב-מזרח, והתוצאה של שני הגלגלים האלה ביחד היא התנועות שאנחנו רואים. כל זה חשבונות מסובכים שנעשו על ידי אסטרונומים קדמונים. גדול האסטרונומים בעולם העתיק, תלמי, או כפי שהוא נקרא ביוונית פטולומאוס, הוא חיבר ספר גדול שבו הוא מתאר את כל הכוכבים שאנחנו מזהים, ואת התנועות שלהם, ואת ההסבר של התנועות האלה לפי תורת הגלגלים הזאת. כן. הגלגל התשיעי זה המקיף, מה שהוא כתב בהתחלה, המקיף המסבב את הכל. יש גלגל שהוא כל יום עושה סיבוב ממזרח למערב. מה הסיבה שהם חשבו שיש גלגל שעושה סיבוב כל יום ממזרח למערב? מפני שלא ידעו את העניין של סיבוב כדור הארץ. לא ידעו שהארץ מסתובבת. אנחנו היום מדברים על התנועה של כדור הארץ, שכדור הארץ מסתובב בעצמו. ולכן אתה רואה כאילו את כל השמיים עולים במזרח ושוקים במערב במשך יממה. כי יש סיבוב של כדור הארץ מסביב לצירו ב-24 שעות. אבל בזמנם לא ידעו את העניין של סיבוב כדור הארץ. הם היו בטוחים שהרקיע מסתובב. אז יש כל התנועות של הכוכבים שהם מיום ליום משנים מצבם, כלומר משנים את מקומם. מה שאתה רואה הלילה זה לא מה שאתה רואה מחר, כן? אם הסתכלתם על השמיים אתמול בערב, אז היה מראה מרהיב של הירח, בירח בתחילת החודש, כמו סהר קטן, דק, ובערך באמצע שלו, קצת במרחק, היה כוכב הנוגה. שהם נראו כמו איזה תכשיט, ממש זה היה מראה יוצא מן הכלל אתמול בערב. כמו תכשיט כזה של סהרון וכוכב בדיוק באמצעו, מעליו. אבל מה, היום זה כבר לא ככה, כי כל יום הכוכבים משנים את המיקום שלהם. כי יש להם את התנועה שלהם, נוגה בעצמו מתנועה, אז הוא כבר שינה את המיקום שלו ביחס לירח. ואילו הסיבוב היומי זה סיבוב של 24 שעות של כדור הארץ מסתובב, כלומר שכל השמיים מסתובבים. אז הם תלו את זה בגלגל תשיעי, שהוא הגלגל המסתובב סיבוב מלא במשך יום אחד. גלגל החוזר, שהוא בכל יום חוזר ממזרח למערב, כלומר עושה סיבוב של ב-24 שעות חוזר עוד פעם למזרח. זה העניין של הגלגל התשיעי. כן.
החיים
כשאתה, כן, מרחק, מדובר על גלגל שהוא יותר קרוב אלינו, אחד יותר רחוק, יותר רחוק, בהתאם למרחק של הכוכבים, מכדור הארץ. יש, כן, ודאי, יש באמת, באמת כוכבים יותר קרובים ויותר רחוקים, זה ברור, אבל התיאור הזה של הגלגלים הוא הבעייתי. כל הגלגלים, עכשיו הוא ממשיך ואומר דברים ממש מוזרים, אפשר לומר. כל הגלגלים אינם לא קלים ולא כבדים, ואין להם לא עין אדום ולא עין שחור ולא שאר עינות, כלומר אין להם צבע כזה או צבע אחר. וזה שאנו רואים אותם כעין התחלת למראית העין בלבד או לפי גובה האוויר. וכן אין להם לא טעם ולא ריח, לפי שאין אלו המאורעים המצויים אלא בגופות שלמטה מהם. כלומר, הוא בעצם מתאר פה, מה שהוא אומר שהשמיים נראים לנו בצבע התחלת, וזה לא באמת, זה נכון, זה ברור. שהצבע התחלת הזה הוא לא צבע של השמיים, אלא זה בגלל איזושהי השתקפות של אור השמש באטמוספירה. אבל התיאור הזה שהגלגלים הם לא קלים ולא כבדים, ואין להם צבע ואין להם טעם ואין להם ריח, לפי שאין אלו המאורעים, המאורעות מצויים אלא בגופות שלמטה מהם, כלומר שמדובר על חומר שונה מהחומר שאנחנו מכירים בכדור הארץ, זה דבר שהוא לא מקובל עלינו, ואמרנו כבר פעמים קודמות, שלא רק שזה לא מקובל עלינו, שזה הוכח שזה לא נכון, כי הרי בני אדם היו על הירח, הביאו משם חומר, אז החומר שהובא מהירח זה אותו חומר שאנחנו מכירים. אין לנו ספק בדבר שהכוכבים לא עשויים מחומר אחר מאשר כדור הארץ. ובזמן הרמב״ם, ולפניו ואחריו עד העת החדשה עד סוף ימי הביניים חשבו שהגלגלים, כל גרמי השמיים, הגלגלים והכוכבים עשויים מחומר שהוא שונה מהחומר של כדור הארץ, ולכן הם עומדים תמיד ולא משתנים, הם אוהבים ולא נפסדים. כן, כן, זה השערה כזאת, זה השערה שאומרת שהחומר הוא לא החומר של כדור הארץ, זאת אומרת, אין לו תכונות של החומר שלנו.
זה הוא גם אומר בפרק הקודם.
בבקשה?
אומר זה גם בפרק הקודם.
כן, כן. כל הגלגלים האלו המקיפים את העולם הם עגולים ככדור, והארץ תלויה באמצע. ויש למקצת מן הכוכבים גלגלים קטנים שהם קבועים בהם. ואין אותם הגלגלים מקיפים את הארץ, אלא גלגל קטון שאינו מקיף, קבוע בגלגל הגדול המקיף. זה, שוב פעם, בגלל החישובים של המיקום של הכוכבים, היו צריכים להגיע להנחה של גלגלים משניים כאלה, שהם לא מסתובבים מסביב לכדור הארץ, אלא שהם בתוך הגלגל הגדול עושים תנועות של סיבוב, ולכן אנחנו רואים את הכוכב משנה את מיקומו, גם לא בצורה מעגלית רגילה. והגיעו לחישובים שלפיהם מספר כל הגלגלים המקיפים את כל העולם 18. כלומר, הגלגלים שהם כמו גלדי בצלים, אחד בתוך השני. ומספר הגלגלים הקטנים שאינם מקיפים 8. עכשיו הוא מסביר ממניין כל זה. וממהלך הכוכבים וידיעת שיעור סביבתם בכל יום ובכל שעה, כלומר, באיזה קצב הם מסתובבים, ומנטייתם לרוח צפון ולרוח דרום, ומגובה מעל הארץ וקריבתם, יוודע מספר כולל בגלגלים בצורת הליכתם ודרך הקפתם. וזוהי חוכמת חשבון תקופות ומזלות, וספרים רבים חיברו בה חכמי יוון. הוא אומר בפירוש שזה אסטרונומיה שהיוונים הצטיינו בה, ולפני כן גם בעם ישראל הייתה ידיעה כזאת של חשבון תקופות ומזלות, שהרמב״ם חושב שזה באמת הידע האסטרונומי הזה. ועל פי זה הוא כותב את הדברים האלה. כן. למה? כי הוא אמר שהוא רוצה לתאר את העולם. אז תיאור העולם אחד מהדברים המרשימים שיש בעולם זה באמת גרמי השמיים, זה הקוסמוס. הרי דוד המלך אומר, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, יראיך בכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו. כלומר, כשהאדם מסתכל על הגודל האדיר הזה, העצום הזה, האינסופי הזה של השמיים, אז הוא מתחיל להרגיש את הקטנות של האדם, את האפסיות של האדם, לעומת הקוסמוס. אז זה נושא שהוא בהחלט מעסיק את האדם, להכיר את הקוסמוס, להכיר את היקום. ובאמת מהעובדה הזאת שהיקום הוא כזה ענקי, אפשר לקבל איזה רגש של ענווה, רגש של התבטלות כלפי הגודל האלוקי, אבל התיאור הוא התיאור שכפי שהם ידעו אותו. אנחנו מתארים את זה אחרת, אולי התיאור שלנו עוד יותר מרשים מהתיאור שלהם. פה הוא לא מראה, הוא רק אומר לך שזה הכל כתוב בספרים של האסטרונומים, שהם עשו את כל החישובים ואת המסקנות שהגיעו עליהם.
במקום אחר הוא מראה?
לא את כל זה. יש בהלכות קידוש החודש כל החישובים שנוגעים להיראות הירח. מתי רואים את הירח? שזה גם כן תורה שלמה, אבל היא הרבה יותר, מדויקת גם מבחינת המדע המודרני, כי סך הכל ראיית הירח זה לא תלוי בכל כל הדיבורים האלה על הגלגלים ועל גלגלי משנה, גלגלים אפיציקליים, כל הדברים האלה לא קשורים לירח. הירח הוא הדבר, גרם השמיים הכי קרוב אלינו, הוא מקיף את כדור הארץ, ואפשר לחשב את החישובים שנוגעים אליו די בקלות. אמנם גם זאת תורה, אבל זה מה שהרמב״ם עושה בהלכות קידוש החודש. הוא לא נכנס לכל האסטרונומיה הזאת, אבל כל מה שקשור לירח, הוא כן מביא שם את כל החישובים המדויקים.
באסטרונומיה הזאת יש לה ביסוס אצל חז"ל לפני...
לא, זה לא... חז"ל לא כתבו על הדברים האלה. הרמב״ם כותב שלפני כן, עוד בתקופות קדומות, היו כתוב שבני שכר היו יודעי בינה לעיתים. כלומר, שהם היו עוסקים בנושא הזה של חישוב תקופות ומזלות. אז יכול להיות שבימי קדם כן היו ספרים כאלה בעם ישראל, אבל מחז"ל לא ידוע לנו. כן. כן, מה זה חדש לך שככה חשבו? אגב, השאלה הזאת, אם השמש מסתובבת סביב כדור הארץ או כדור הארץ מסתובב סביב השמש, זה לא הדבר כל כך פשוט מבחינה לוגית, כי בעצם אתה יכול לומר גם כך וגם כך. אין משהו שהוא הקבוע והשני הוא מסתובב סביבו. מה שאנחנו יודעים זה שההקפה שגורמת לחילוף עונות השנה פירושה שינוי המצבים בין הארץ לשמש. אבל אתה יכול לתאר את זה שהשמש מסתובבת, אתה יכול לתאר את זה שהארץ מסתובבת. זה לא כל כך משנה, אבל הדבר שהם לא ידעו ושאנחנו כן יודעים זה סיבוב כדור הארץ. שכדור הארץ מסתובב מסביב צירו, אנחנו יודעים את הציר שלו ויודעים שהוא מסתובב מסביב לצירו, את הסיבוב הזה של ה-24 שעות, והם חשבו שלא הארץ מסתובבת אלא העולם מסתובב, וזה דבר שונה באמת, כי סיבוב כדור הארץ זה דבר שאפשר לזהות אותו. כן,
חומר אפל ואנרגיה אפלה, מה שנקרא.
כן, אבל לא שכל גרמי השמיים עשויים ככה. יש בגרמי השמיים חומר רגיל, שאתה מגיע לכוכב.
מה?
בין הכוכבים. בסדר, זה גם כן לא בדיוק התיאור הזה שמתואר פה. משהו שהוא אולי דומה, אבל בכלל כל הנושא של תיאוריות בקשר לקוסמוס, זה דבר שמשתנה, לא צריך להיבהל מזה. זה משתנה מזמן לזמן לפי התקדמות המדע, לפי מה שהמדע יודע. אבל בעיקר אני רוצה להגיע לנקודה אחרת שהרמב״ם כותב לאלן, שהיא באמת נקודה מעניינת במיוחד. כלומר, התיאור הזה האסטרונומי זה בסדר, זה היה תיאור מקובל בעולם העתיק והשתנו הרבה דברים מאז מבחינת הידע. גלגל התשיעי שהוא מקיף את הכל, חילקו החכמים הקדמונים ל-12 חלקים, כל חלק וחלק העלו לו שם, על שם צורה זו שתראה בו מן הכוכבים שלמטה ממנו שהם מכוונים תחתיו. והם המזלות ששמותם תלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מוזניים, עקרב, קשת, גדיד, דליד, דגים. זה הגלגל המזלות שהוא בעצם כוכבי השבט, שיש בהם קבוצות שכאילו מזכירות את הדמויות האלה, ועל פי הקבוצות האלה קוראים לחלקים של הגלגל, של הגלגל של כוכבי השבט, קוראים בשמות האלה.
מה הכוונה שכוכבים?
התשיעי, הרי הוא אמר שאין בו בכלל כוכבים. התשיעי הזה שמקיף, שעושה את הסיבוב, אין בו כוכבים. הכוכבים נמצאים בשמיני. גלגל השמיני, בו כל הכוכבים שנראים ברקיע חוץ מכוכבי הלכת, כלומר כוכבי השבט, ומעליו יש גלגל תשיעי שהוא מקיף ושהוא חסר כוכבים. לכן הוא אומר שהכוכבים שלמטה ממנו הם המסודרים לפי המזלות. לא, מתחת לתשיעי. השמיני זה הגלגל התשיעי שהוא מקיף את הכל ושהוא מסתובב את הסיבוב היומי, הוא זה שחילקו אותו ל-12. כלומר לא כוכבי השבט מסתובבים, הגלגל התשיעי מסתובב. והוא, לפי הכוכבים שמתחתיו, הוא מחולק ל-12 חלקים. כי הרי אנחנו רואים שאנחנו מסתובבים כל יום, כלומר כל יום הכל מסתובב, מה פירוש? לא, הוא מניע את הכל. הגלגל התשיעי מחובר לגלגלים שמתחתיו. כשהוא מסתובב, אז הוא מניע את הכל. בסיבוב יומי. מחורת, באותה שעה, הכוכב יימצא באותו מקום. אם הוא כוכב שבט, אז באותה שעה מחר יימצא באותו מקום. אבל במשך ה-24 שעות, הכל מסתובב. אתה רואה את כל הכוכבים זזים בלילה. למה כל הכוכבים זזים? כי כדור הארץ זז. כלומר שהגלגל התשיעי זז. הגלגל התשיעי זה במקום הסיבוב של כדור הארץ. אז הוא זז וממילא כל השמיים זזים כביכול. למרות שהם בעצם לא זזים, כוכבי השבט. גלגל התשיעי עצמו אין בו לא חלוקה ולא צורה מכל הצורות האלה ולא כוכב. אלא בחיבור הכוכבים שבגלגל השמיני הוא שיראה בכוכבים הגדולים שבו תבין את הצורות האלו הקרוב מהם. ואלו ה-12 צורות לא היו מכוונות כנגד אותם החלקים, אלא בזמן המבול, שאז העלו להם השמות האלו, אבל בזמן הזה כבר סבבו מעט. לפי שכל הכוכבים שבגלגל השמיני, כולם סובבים, כמו השמש והירח, אלא שהם סובבים בכבדות, כלומר לאט לאט. וחלק שיתלך השמש כנגדו ביום אחד, ילך כנגדו כל כוכב מהם בקרוב מ-70 שנה. כלומר, גם הכוכבים שהם כוכבי שבט, הם בעצם לא יושבים באותו מקום, אלא גם הם מסתובבים, אבל הם מסתובבים לאט לאט לאט. אז לכן יש שינוי מקום מזערי גם של כוכבי השבט, משנה לשנה, מזמן לזמן, שאתה רואה אותם כבר קצת במקום אחר. כל הכוכבים הנראים, יש מהם כוכבים קטנים שהארץ גדולה מאחד מהם, ויש מהם כוכבים גדולים שכל אחד מהם גדול מן הארץ כמה פעמים. זה אנחנו יודעים שזה אמת ויציב. והארץ גדולה מן הירח כמו 40 פעמים, והשמש גדולה מן הארץ כמו 170 פעמים. זה די קרוב למה שמקובל היום. נמצא הירח אחד מ-6,800 מן השמש בקירוב.
מה זאת אומרת
הציבור בעולם? הגודל של הקוטר של כדור הארץ, גדול מהירח, כך וכך, השמש גדולה מהארץ, כך וכך. גודל.
איך?
יש שיטות אסטרונומיות, שיטות של גיאומטריית המרחב, שמודדים את הגודל של הכוכב במכשיר, שהוא כאילו נותן לך את הרוחב שלו, את הקוטר שלו, ולפי זה יש חישובים טריגונומטריים שהם יכולים לחשב את הגודל האמיתי שלו. כלומר, זה קצת מסובך, אבל זה היה כבר ידוע להם. החישובים האלה היו כבר ידועים בעולם העתיק.
כמה זה שונה הנתונים שהוא מביא?
לא בהרבה. אני לא זוכר כרגע בדיוק, אבל ה-170 פעם זה, נדמה לי שזה די קרוב לידוע היום. זה קרוב, זה ודאי קרוב למה שידוע היום. ואין בכל הכוכבים כוכב גדול מן השמש, ולא קטן מכוכב שבגלגל השני. זה לא נחשב היום לנכון, היום יודעים שיש משות יותר גדולות מהשמש בהרבה. כל הכוכבים והגלגלים, או, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה אחרת לגמרי, והיא מעניינת מאוד. כל הכוכבים והגלגלים, כולם בעלי נפש ודעה והשכל הם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה העולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו, משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. וכשם שמכירים את הקדוש ברוך הוא, כך מכירים את עצמם ומכירים את המלאכים שלמעלה מהם. ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם. זה דבר שהוא נראה לנו ממש מדהים. לחשוב שהכוכבים והגלגלים הם בעלי נפש ודעה, כלומר שהם יצורים תבוניים, יצורים בעלי תודעה. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? אז במורה נבוכים הוא מדבר על העניין הזה. חלק ב' פרק ה'. אמנם שהגלגלים חיים ומשכילים, רצינו לומר משיגים, זה אמת נכון גם מצד התורה. ואינם גשמים מתים, אבל הם, כמו שאמרו הפילוסופים, בעלי חיים. עובדים את אדונהם, ישבחו ויעללו שבח גדול. הפילוסופים היווניים חשבו שגרמי השמיים הם יצורים בעלי נפש, בעלי תודעה, יותר גבוהה מאשר בני אדם. הם נמצאים בין כדור הארץ לבין הישים הרוחניים, והשכל שלהם, הדעת שלהם היא יותר מדעת בני אדם ופחות מדעת המלאכים. אומר רמב״ם שזה גם נכון מצד התורה. עכשיו הוא מביא את ההוכחות. אמר, השמיים מספרים כבוד אל. לשון אגדה וסיפור לא יפילום העברים יחד, אלא על בעל שכל. להגיד ולספר, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. והוא ממשיך ואומר, הוכחה לזה שזה באמת עניין שכלי, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. הנה כבר באר ופרש, שהוא מתאר שמשבחים האלוה ומגידים נפלאותיו, בלא דברי שפה ולשון. כי אשר ישבח בדברים, אמנם יספר מה שצייר. כלומר, מי שמדבר, הוא מדבר את מה שהוא חושב. אבל הם משבחים את הקדוש ברוך הוא בלי דיבור. אלא מה השבח שלהם, עצם הציור הוא השבח האמיתי. אמנם ההגייה בו היא להבין אחרים. כשאתה מדבר, אז בעצם בראש אתה חושב את הדברים, אתה לא צריך לדבר. הדיבור זה רק בשביל להגיד לאחר משהו. אם אתה רוצה להביע את המחשבות שלך, אז אתה מדבר. אבל אם אתה לא רוצה להביע אותם, אתה חושב אותם לבד, אז הם קיימות כמחשבות. אז הוא אומר, כשהכתוב בתהילים אומר, השמיים מספרים כמו דלו, מעשה אדם מגיד הרקיע. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם, הוא מתכוון לזה שהם לא מדברים, אבל הם חושבים. הם חושבים את המחשבות האלה שהם כמו דל. אמר, רק שנייה, אמרו בלבבכם על משכבכם, ודום מוסלע. אמרו בלבבכם, בן אדם לפעמים אומר בלבבו, הוא לא צריך להגיד בפה למישהו אחר כשהוא חושב על משהו. וזו ראיה תוריה, כלומר זאת ראיה מהמקרא. אחר כך הוא מביא הוכחה גם מדברי חכמים. אמנם דעת החכמים בזה, איני רואה אותו צריך לביאור. התבונן סדורה מברכת הירח. מה אנחנו אומרים בברכת הירח? שברכת הלבנה, קידוש לבנה, אנחנו אומרים, אשר במעברו ברא שחקים ובוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם. אז אומר הרמב״ם, הנה, חז"ל אמרו שהכוכבים ססים ושמחים לעשות רצון קונם. כלומר שיש להם תודעה. עוד הוכחה הוא מביא, בראשית רבה, אמרו, הארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהה ובוהה. אמרה, אני והם נבראנו כאחד. רצוני לומר, הארץ והשמיים. העליונים חיים, והתחתונים מתים. הנה כבר גילו לך, ביות השמיים גשמים חיים, ולא גשמים מתים כיסודות. הנה כבר התבאר לך, כי אשר אמרו אריסטו, להיות הגלגל משיג ומצייר, כלומר, יודע, מסכים לדברי נביאנו וחכמי תורתנו. אז הוא מתחיל מזה שאריסטו אמר ככה. אם אריסטו אמר ככה, זאת הייתה דעה מקובלת על כל חכמי המדע והפילוסופיה. והרמב"ם אומר שגם מהתורה אפשר להביא לזה ראיות, גם מדברי הכתוב בתהילים, גם מדברי החכמים. אבל אם שאנחנו, רק שנייה אחת, אם שאנחנו אפר ואפר על יד כפות רגליו של הרמב״ם, ההוכחות הן לא הוכחות חזקות, הן לא הוכחות משכנעות. כי בשביל הרמב״ם אין בעיה גדולה להגיד שכשכתוב, השמיים מספרים כבוד אל, זה לא פירושו של דבר שהם עושים משהו, שהם חושבים. אלא שכשאנחנו בני אדם רואים אותם, אז אנחנו אומרים, השמיים מספרים כבוד אל, כאילו, מאיפה אני לוקח את זה? מדבר הרמב״ם בעצמו, בחלק ראשון הוא מדבר על הפסוק מלוא כל הארץ כבודו. הוא אומר, מה זה מלוא כל הארץ כבודו? שמכל דבר בארץ, והארץ היא כן גשמים מתים, מכל דבר בארץ, האדם שרואה אותו, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, זה מלא, מלא כבוד השם. מה פירוש? האדם שמתבונן במה שיש בכדור הארץ, אז הוא רואה את כבודו של הקדוש ברוך הוא. כך הרמב״ם בעצמו מפרש בחלק ראשון, את מלוא כל הארץ כבודו. אז אם הוא מפרש כך את מלוא כל הארץ כבודו, אז למה לא לפרש, השמיים מספרים כבוד אל באותה צורה. השמיים מספרים כבוד אל לנו, כלומר אנחנו רואים את השמיים, אז אנחנו יכולים מזה להבין את כבוד אל, כי אנחנו רואים את את הגודל, אנחנו רואים את החוכמה, אנחנו רואים את הנשגבות, אבל לא שהשמיים בעצמם יש להם מחשבה והם מספרים את כבוד השם. לא בגלל אריסטו, זאת הייתה דעה ידועה. ככה כולם חשבו. תשמע, זה כמו שאני אשאל אותך, למה אתה חושב שיש אטומים? אתה יודע למה, להגיד לי למה? כך כתוב בספר הלימוד שלמדת. כולם יודעים את זה. אז כולם ידוע, אז ככה. בפרק י"ט בחלק א', הרמב"ם אומר, מזה העניין נאמר, מלוא כל הארץ כבודו. עניינו, כל הארץ תעיד על שלמותו, כלומר תורה עליו. כי אם אתה אומר שהגלגלים והכוכבים הם בלתי משתנים, הם לא חיים היום ומתים מחר, הם קיימים תמיד, החומר שלהם הוא חומר מעולה יותר מהחומר של כדור הארץ, ויש להם תודעה, אז המסקנה המתבקשת היא שהם חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, אז תמיד הם באותה תודעה, כלומר שהתודעה שלהם היא הרבה יותר מעולה. נכון שזה לא בהכרח, אבל זה כאילו מתבקש, זה כאילו מתאים עם כל כיוון המחשבה. אבל גם מה שהוא הביא מדברי חז"ל, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, זה בקלות מתפרש כמטאפורה, כדימוי. הם כביכול ססים ושמחים, כלומר זה שאתה רואה שהם כל הזמן נעים באותו מסלול, והם עושים את מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אז אומרים את זה בלשון ציורית, ססים ושמחים לעשות רצון קונם. פועל אמת שפעולתו אמת, כלומר שפעולתו קיימת, הסברנו את המושג אמת בפעמים קודמות. אמת זה קיים. זה תמיד קיים, זה תמיד פועל, זה תמיד עובד. אז בזה הם ססים מוסמכים לעשות רצון קונם, לא שבאמת יש להם תודעה שהם עושים את זה משמחה או מרצון או משהו כזה. בחזל זה לא כתוב בפירוש. בחזל הרמב״ם צריך להביא הוכחות, וראינו את ההוכחות, שהן הוכחות ביטויים מסוימים שנמצאים בדברי חזל, אבל לא, דברים מפורשים כאלה, לפחות לי לא ידוע, ואם היו אז הרמב״ם היה מביא אותם. ואגב, ההוכחה השנייה שלו, מהעליונים חיים והתחתונים מתים, זה לא בהכרח כמו שהוא אומר שהכוונה לשמיים, אלא הכוונה למלאכים. עכשיו, מלאכים זה סיפור אחר לגמרי. מלאכים זה דבר שכתוב בנביאים, לא רק בחז"ל, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. הרי כשישעיהו מתנבא בפעם הראשונה, אז הוא רואה את השרפים עומדים ממעלו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, ראיתי את השם צבאות יושב על כיסא רם וניסה. שרפים עומדים ממעלו. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך על הארץ כבודו. הקדושה שאנחנו אומרים, היא לקוחה מהנביאים, מישעיהו, מיחזקאל, מעשה מרכבה. אז שם מדובר על מציאות של ישים ששייכים לעולם הרוחני, שייכים לפמליה של מעלה. זה כתוב בדברי הנביאים. אתה לא יכול לומר שזה איזה משל, משל למה? אם כתוב שרפים עומדים ממעל לא, ושש כנפיים לאחד, והם מדברים זה אל זה, וקוראים זה אל זה, אז מה זה יכול להיות? אז זה תיאור של המלאכים, ואנחנו את התיאורים של המלאכים מוצאים בכל התנ"ך, גם בשם מלאכים, גם בשמות אחרים, שרפים, חיות הקודש. כן, ליחזקאל, כל הפרקים האלה של מעשה מרכבה. אז שם אתה לא יכול להגיד שזה איזה לשון ציורית, כי מה זאת אומרת לשון ציורית? למה? כאן שאנחנו אומרים שהשמש, המשורר מדבר על השמש, על השמש במזמור יוטט, כן? השמיים מסברים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצת אל מיליהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורך. השמש יוצאת כמו איזה, יוצאת השמש בגבורתה, אתה רואה אותה פתאום עולה, מאירה, אז מדמים את זה לחתן יוצא מחופתו. אז אתה מדבר על דבר מסוים, אתה נותן לו דימוי. אבל כשכתוב שהקדוש ברוך הוא יושב ומימינו ומשמאלו כל המלאכים שרפים וחיות הקודש וקוראים זה אל זה, אז שם זה כבר, למה זה דימוי? את מה זה מדמה?
אבל מה הביא את הרמב"ם לפרש ככה את התורות שבמקומות אחרים הוא אומר, אתה לא תחשוב
שהקדוש
ברוך הוא
קראת
התורה דיברה ככה ושם.
נכון, אז זה בדיוק. למה פה? מפני ש, אני שוב אומר, מפני שהמדע הקדום סבר ככה. אז לכן הוא פירש את הדברים לפי איך שהתאימו להשקפה המדעית. ההשקפה המדעית הייתה שגרמי השמיים הם יותר נשגבים מאשר החומר של כדור הארץ, מבחינת החומר שלהם, וגם שיש להם תודעה, ושהם עושים את הפעולה שלהם בצורה של מי שעושים תמיד את הדבר הנכון, אבל כביכול, כמו שהאדם יכול לעשות טוב ויכול לעשות רע, השמיים, גרמי השמיים, שהם עושים תמיד את הפעולה שהם צריכים לעשות, הם עושים את זה מתוך תודעה שהיא תמיד עושה את הדבר הנכון. לנו זה נראה מוזר, אבל להם זה נראה מאוד טבעי. לא, זה לא בניגוד לתפיסה של הרמב״ם. כשהרמב״ם אומר שדיברה תורה בלשון בני אדם, הוא מדבר על דברים שבהם זה אבסורד לחשוב אחרת. אי אפשר לחשוב אחרת. אם כתוב על הקדוש ברוך הוא תיאורים גשמיים, אז אתה מוכרח להגיד שזה רק דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל פה הוא לא חשב שזה הכרחי להבין את זה אחרת, להבין את זה כדימוי וכמשל. הוא חשב שזה כפשוטו. שהשמיים מספרים כבוד אל, פירושו של דבר, הרקיע יש לו, יש לו הכרה ויש לו דעת. אז למה לפרש את זה אחרת? זה מה שאתה אומר, גם אני אומר כמוך, אבל הרמב״ם לא אומר כך. תראו, אני אקרא לכם מה שהוא אומר. כן, בפרק זין, במורה נבוכים, הפרק הבא, הוא אומר, אבל הגלגלים והשחלים משיגים פעולותיהם ובוחרים, ובוחרים, אבל לא כבחירתנו. מה פירוש? יש להם רצון ובחירה במה שהושפע להם, כמו שיש לנו רצון במה שהושפע לנו, אלא שאנחנו נעשה הפחות ויקדם להנהגתנו ופעולתנו ההיעדר. כלומר, לפעמים אנחנו פועלים, לפעמים אנחנו לא פועלים. לפעמים אנחנו פועלים את הגרוע ולא את הטוב. אבל השחלים והגלגלים אינם כן. אבל יעשו הטוב לעולם, ואין אצלם כי אם הטוב, וכל מה שיש להם הוא נמצא בשלמות ובפועל תמיד מעת שנמצאו. הם פועלים תמיד את הפעולה הנכונה. זה, ככה הוא מבין, שזה, זה הדבר המעולה שבהם, הנעלה שבהם, שהם פועלים תמיד את הפעולה הנכונה. מהי הפעולה הנכונה? לעשות רצון קונם. אז זה, הם עושים את זה מתוך תודעה. כלומר, ברור שיש, הקדוש ברוך הוא ברא אותם כך, אבל הוא ברא אותם עם התודעה הזאת. בסדר, לנו זה נשמע מוזר. בסדר, אבל ככה היה, ככה היה, הייתה הדעה שלטת בעולם העתיק, ואני אומר עוד פעם, זה עניין לא של 100 שנה. לפחות 2000 שנה, 2000 שנה רצופות, בני אדם סברו כך, שגרמי השמיים הם שונים מכדור הארץ, מהחומרים שלנו, מהחומרים המורכבים מיסודות. הפעולה הנצחית שלהם מורל על שלמות, והיא מורל תודעה, והיא מורל על זה שהם בעלי דעה יותר מבני אדם.
שיש להם בחירה, לא נמצא
לזה שום מקום בחזל. גם זה שיש להם בכלל נפש, דעה והשכל, זה גם כן לא ברור שחזל חשבו כך. כי ההוכחות שהרמב"ם מביא הן הוכחות אחר ההנחה, אחרי שהוא מניח שכך הדברים, אז הוא אומר, הנה, גם חז"ל אומרים את זה, אבל אם אנחנו...
אבל אני לא מבין את זה מההוכחה של הרמב"ם, ממה שהוא מגיד, אני לא מבין את זה, איך יש להם בחירה.
הבחירה זה לא בחירה של בחירה בין טוב לרע, שלפעמים בוחרים כך, לפעמים בוחרים כך. הבחירה היא בחירה מתמדת, כלומר שהוא תמיד עושה את הטוב.
אבל יש להם את התפקיד שלהם, זה הטבע, איך הם יכולים לשאול את מהטבע?
אנחנו אומרים שזה הטבע במובן הזה, שזה טבע... זה טבע עיוור, נכון? אתה כל הזמן
מדבר.
אנחנו חושבים שלא. אנחנו חושבים שהיא לא יכולה להחליט לא לזרוח, והיא בכלל לא מחליטה. אלא היא זורחת מפני שהיא מצייתת לחוקי המכניקה, זה הכל. אבל בזמן הרמב״ם סברו שהשמש היא בעלת דעה, והיא מבחינת ששים ושמחים לעשות רצון קונם. היא כל בוקר קמה לעבודה, לא מפספסת אף יום, ולא מאחרת אף פעם.
כן. יש גם לדומה
משתתף. תשמע, זה, מה שאתה אומר עכשיו, זה לא מה שהרמב״ם אומר. אתה אומר משהו שהוא לקוח מאיזה... בסדר, אז אתה אומר משהו שהוא קיים באיזושהי שיטה מחשבתית ש... בסדר, זה במשמעות שונה מה שהרמב״ם פה מתכוון. הרמב״ם פה מתכוון לדעה ממש, לדעה כמו דעה של בן אדם ויותר. כך הוא אומר, שדעת הכוכבים הגלגלים היא פחות מדעת המלאכים ויותר מדעת בני אדם. לא צריך להיבהל מזה. אנחנו לומדים את מה שהרמב״ם מתאר, והוא מתאר לפי מה שהיה מקובל וידוע בזמנו, והוא אומר גם, בתחילת התיאור הוא אומר, אני, לא, הוא לא אומר את זה בשם מסורת כלשהי, הוא אומר, אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמי. אני מבאר, אז כמובן שאני מבאר לפי איך שאני מבין, כדי שיהיו פתח לאהוב את השם. מי שמבין את העולם אחרת, אז שיסביר את העולם איך שהוא מבין אותו, ומזה יהיה לו פתח לאהוב את השם. הרי סך הכל, העיקרון הוא, שההתבוננות בטבע היא פתח לאהוב את השם. כשאתה מסתכל על הגדלות של הטבע, על החוכמה של הטבע, על הנשגבות, אתה יכול לקבל את הרגש הזה של ההתפעלות, של הכמיהה, של האהבה. אז אם התיאור הוא כך או התיאור הוא קצת אחרת, זה לא כל כך משנה. למה עבודה זרה?
כי בעצם אני נותן, אני בעצם אומר שהשמש או הירח, יש להם כוחות גדולות ממני, כוחות גדולים ממני. אם יודעים את השם טוב יותר ממני, אז בעצם אני...
זה בכלל לא, חס וחלילה, זה בכלל לא קשור לעבודה זרה. על המלאכים אנחנו אומרים שהם באמת יודעים את השם יותר מאיתנו, ואף הפכה אנחנו לא עובדים את המלאכים. זה לא משנה, זה לא משנה. ואם יש מישהו שהוא גדול ממך ויש לו בחירה חופשית, אם יש רב גדול שהוא יותר גדול ממך ויש לו בחירה חופשית, אז אתה עובד אותו חס וחלילה, אתה סוגד לו. זה לא קשור, זה שני דברים. נו טוב, מי שחושב ככה אז יש לו בעיה, אבל הרמב״ם לא חושב ככה. הרמב״ם חושב שיש לגלגלים הכוכבים דעה והשכל יותר מבני אדם, ולמלאכים עוד יותר מאשר, ואף על פי כן, אסור לעבוד לא את זה ולא את זה ולא את זה, אנחנו עובדים רק את הקדוש ברוך הוא. זה שיש להם ידיעה ודעה והשגה ובחירה, זה לא משנה כלום לעניין עבודה זרה. זה שני דברים שלא קשורים אחד לשני.
רב,
כן.
יש ביום כיפורים איזה פיוט שנקרא אמן כמוך,
תראה, אתה יכול להגיד במשמעות שלנו, לא במשמעות של שהכוכבים והגלגלים הם בעלי דעה והשכל, אלא שהם מספרים כבוד אל במשמעות שאמרנו, שמלוא כל הארץ כבודו. אז פיזית אתה מודה שאנחנו נמצאים על הארץ והכוכבים בשמיים, נכון? שאנחנו נמצאים במקום אחד מוגבל שהוא כדור הארץ, והיקום הוא ענק והוא מתפשט למרחבים אדירים, ויש בו מיליארדים של כוכבים, אז אתה יכול להגיד שכל הדבר הענק הזה הוא מספר כבוד השם, הוא מראה את גדלות השם. אתה לא צריך לחשוב באותו זמן שהכוכבים הם בעלי דעה והשכל, או שהחומר שלהם שונה מהחומר שלנו.
הוא פשוט אומר דברים מותים, הוא אומר גלגל זה, הוא
עושה לפרד את זה ואת הגלים, ויש
פה כל הכוכבים נמצאים.
אה, זה, טוב, אני לא אומר את הפיוט הזה.
זה אמור להעביר את שם השם במסגרק.
אם אתה חושש שאתה אומר דברים שקריים, אל תגיד אותם. מה אתה חייב לרב שמעון בן גבירא משהו? אמנם הוא היה אדם חשוב בעם ישראל, אבל אתה לא חייב לו שום דבר. אתה יודע מי זה רב שמעון בן גבירא? רב שלמה בן גבירא. הוא היה משורר בספרד, וגם עסק בפילוסופיה. הוא לא היה אחד מחזל, הוא היה חכם ספרדי, הוא גם לא ידוע לנו בתור איש הלכה מובהק, אלא בעיקר בתור פילוסוף. ומשורר, וגם חיבר אזהרות, כלומר פיוט של התרי"ג מצוות. ואם היום אתה רואה שדברים מסוימים שכתובים שם הם לא אמיתיים לפי דעתנו, ואתה לא יכול להגיד אותם, אז אל תגיד אותם. אין חיוב להגיד אותם.
בתפילה עצמה אין דברים כאלה?
לא, מה פתאום? בתפילה? אדרבה. הרי זה בדיוק מה שהרמב"ם פה מנסה למצוא איזה מקור מחז"ל, שאנחנו אומרים שהוא לא מקור, שאפשר לפרש אותו אחרת. אז אין עם זה שום בעיה. אבל בתפילות חכמים ידעו טוב מאוד מה להגיד ומה לא. הם לא הכניסו שם דברים שהם מהמדע של התקופה שלהם. מה שכתוב בתפילות, הכל אמת ויציב, אפשר להגיד אותו תמיד. אבל משוררי ספרד, יכול להיות שיש שם דברים שהם באמת לא, שהם היום לא מקובלים.
בגמרא גם כתוב כל מיני...
זה לא תפילות, בגמרא זה לא תפילות. אם יש ידיעות בגמרא שהן ידיעות בענייני אסטרונומיה שהן לא בטוחות, אז בסדר, אז אתה מתייחס אליהן בהתאם, שזה היה הדעה באותם הימים. אגב, יש בגמרא מקום אחד במסכת פסחים, שהגמרא אומרת שהיה ויכוח בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם בקשר לעניין אסטרונומי, ורבי אומר, נראים דבריהם מדברנו. רבנו הקדוש אומר, בסופו של הוויכוח, שכנראה שהם צודקים. נו, אז מה אתה רואה? שחזל היו גם בני אדם, הם לא היו רק מוסרי התורה, הם היו גם בני אדם. אז השקפות המדעיות, זה היה לפי מה שהיה מקובל באותו זמן. טוב, נגיע עכשיו, נרד קצת עד כדור הארץ, זה כדאי, כן? בדיוק הגענו עכשיו לכדור הארץ. ברא האל למטה מגלגל הירח, גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים. הוא ברא ארבע צורות לגולם זה ואינן כצורת הגלגלים. ונקבעה כל צורה וצורה במקצת גולם זה. צורה ראשונה, צורת האש. נתחברה במקצת גולם זה ונהיה משניהם גוף האש. בצורה שנייה, צורת הרוח, נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף הרוח. בצורה שלישית, צורת המים, נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף המים. בצורה רביעית, צורת הארץ, נתחברה במקצתו ונהיה משניהם גוף הארץ. נמצא למטה מן הרקיע, ארבעה גופים מוחלקים, זה למעלה מזה, וכל אחד ואחד מקיף את שלמטה ממנו, מכל רוחותיו כמו גלגל. הגוף הראשון, הסמוך לגלגל הירח, הוא גוף האש, למטה ממנו גוף הרוח, למטה ממנו גוף המים, למטה ממנו גוף הארץ, ואין ביניהם מקום פנוי בלא גוף כלל. אני קורא עוד קצת הלאה, ואחר כך נדבר על זה. ארבעה גופות אלו אינם בעלי נפש, ואינם יודעים ולא מכירים, אלא כגופים מתים. ויש לכל אחד ואחד מהם מנהג, כלומר, טבע מסוים, שאינו יודעו ולא משיגו, ואינו יכול לשנותו. וזה שאמר דוד, הללו את השם מן הארץ, סננים וכל תאומות, אש וברד שלג וקיטור, עניין הדברים, הללו בני אדם מגבורותיו שתראו באש ובברד ובשאר הברואים שתראו למטה מן הרקיע, שגבורתם תמיד ניכרת לקטון ולגדול. אז אני הבאתי לכם ממורה נבוכים, אבל בעצם הרמב"ם אומר פה בעצמו את הדבר הזה. בפרק הזה בעצמו הוא אומר שכשכתוב שמעללים את השם מן הארץ, לא הכוונה שהארץ מעללת את השם, אלא שאנחנו מעללים את השם מן הארץ.
זה סותר את עצמו.
לא, כי כאן הללו את השם מן הארץ, תנינים וכל תאומות, זה לא שהארץ מהללת, אלא אנחנו מהללים מן הארץ. או שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, מלוא כל הארץ כבודו, אז לא כתוב שהארץ אומרת משהו. לעומת זאת, הוא מביא מהפסוק, השמיים מספרים כבוד אל, הוא מביא מזה כן הוכחה. אז אני אומר, גם את הפסוק והשמיים מספרים כבוד אל, אפשר לפרש בדרך הזאת, שזה לא שהם מספרים, אלא זה מליצה, שהם גורמים לנו להרגיש ולספר את כבוד אל. זה לא סתירה ברמב״ם, הרמב״ם מחלק בין הדברים, כי באמת אפשר לחלק. כאן לא כתוב שהארץ מהללת, כתוב הללו את השם מן הארץ. השמיים מלוא כל הארץ, כבודו. אבל זה לא שכתוב שהארץ מדברת או הארץ מספרת את כבודו. אז לכן הוא מבדיל ביניהם.
כן, הרמב״ם מסביר את ההבדלים בפירוש של הפסוקים השונים.
על פי הלשון. כאן הלשון. כי יש הבדל בלשון בפסוק. וכשהלשון אומרת שאנחנו מעללים את השם או מכבדים את השם מן הארץ, אז אתה יכול לפרש הכוונה שבני אדם מעללים את השם בגלל תופעות. נכון, נכון, אבל שם הלשון השמיים מספרים נראית לו שהיא אומרת משהו אחר. השמיים מספרים כבוד אל, השמיים עצמם מספרים. טוב, אבל בכל אופן, מה זה העניין הזה של הגלגלים, של הגופים האלה שמתחת גלגל הירח? אז יש פה תורה שהיא תורת היסודות. היסודות בעולם העתיק הם ארבעה יסודות. אש, רוח, מים, אפר. ארמה. אש, רוח, מים, אפר. כאשר מהיסודות האלה מורכבים כל הגופים של כדור הארץ, כל מה שיש מתחת הגלגל הירח. כפי שהוא אומר בתחילת הפרק הבא, ארבעה גופים הללו, שהם אש, רוח, מים וארץ, הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע. כל מה שיהיה, הכל מורכב מארבעה היסודות האלה. עכשיו, אבל את ארבעת היסודות האלה, התיאור שלהם כנמצאים זה מעל זה, זה תיאור שהוא חצי דמיוני. מה פירוש? הרי בכדור הארץ יש קודם כל את היסוד המוצק, את האדמה. אחר כך יש את המים. המים הם על הארץ, כן? כלומר, יש הימים, כל הימים שבכדור הארץ, שהם נמצאים על הארץ. הרוח, האוויר, נמצא מעל המים. אז יש לנו כבר ארץ, מים, רוח. הבעיה היא האש. האש, גלגל האש, זה לא דבר שאנחנו רואים אותו, מכירים אותו, בתור גלגל, בתור איזה מעטפת לשלושת היסודות האלה. אז באמת, זה משהו דמיוני כזה, שכיוון שיש גם יסוד של האש, האש עולה למעלה. הרי תמיד, כשאתה מדליק אש, תמיד אתה רואה שהכיוון של האש זה לעלות למעלה. אז לכן, תיארו את זה שיש כאילו גלגל אש מעל לרוח. כלומר, האש כאילו שואפת למקום הגבוה. אבל אם תסתכלו בספר הכוזרי, במאמר חמישי, אות ב', נדמה לי, סעיף ב', הוא תוקף את התיאוריה הזאת. הוא אומר, מה זה הסיפור הזה של ארבעת היסודות, שארץ מעליה מים, מעליה רוח, מעליה אש? הוא אומר, אתה ראית פעם גלגל אש? ראית פעם גלגל רוח? מה זה, מה זה כל התיאור הזה של, של ארבעת היסודות? הוא מביא, הוא מביא את זה בתור, בתור ערעור לאמונה בכל מה שאמרו הפילוסופים היוונים, או בכלל חכמי הפילוסופיה בכל הדורות שקדמו לו. הוא אומר, אל תקבל את הדברים שלהם כמובנים מאליהם, כאילו שמה שהם אומרים זה באמת ככה. אני אתן לך דוגמה מהדבר הכי כאילו פשוט שהם אמרו, שיש ארבע גלגלים של היסודות, זה מעל זה. הוא אומר, איפה? איפה מצאנו את הגלגל הזה של האש? אז למה אתה מקבל את הדבר הזה כאילו שזה איזה מין אמת מוחלטת? כך כותב שם הכוזרי, כאשר הוא מערער על, על התפיסה של הפילוסופים. בסדר, אפשר כל מיני דברים לנסות לתרץ את זה, אבל בפועל אנחנו יודעים שאין דבר כזה גלגל אש. הרי כששולחים איזה מטוס, או אפילו לא מטוס, חללית, לגובה אדיר, אז היא לא עוברת דרך גלגל אש. היא יוצאת מהאטמוספירה, שזה רוח נגיד, כן? זה אוויר, היא יוצאת מהאטמוספירה וזה כלום, ואחר כך יש ריק. אז מה זה גלגל האש? אין בפועל גלגל האש. אבל אם רוצים לסווג כאילו את החומרים לפי הסיווג הזה של מוצק, נוזל, גז, מה יש מעל הגז? יש משהו עוד יותר מופשט מאשר גז? אולי אנרגיה? אז קוראים לזה בשמות האלה של ארץ, מים, רוח, אש. יש כאלה שאומרים שבאמת הכוונה בארבעת היסודות האלה בעצם למצבי הצבירה של של החומר. יש מוצק, נוזל, גז ואנרגיה. אנרגיה. נכון, זה לא בדיוק מה ש אנחנו קוראים בשם יסודות. אנחנו ודאי שלא קוראים לזה יסודות. אנחנו קוראים יסודות לחומרים יסודיים. ובשבילם ארבעת היסודות היו ארבעת היסודות במובן של יסודות, במובן של יסודות כימיים, כן, נכון. אבל בסדר, שוב, זה קשור לתפיסה מסוימת שהייתה מקובלת במדע בכל העולם העתיק. הרי מתי גילו את היסודות, את מה שנקרא היום טבלת היסודות? לפני 200 שנה, מתי הוא היה?
זה כל מיני הפילוסופים.
בבקשה?
הגויים.
מה? היסודות האלה במשמעות של היסודות הטבע הגשמי, זה אמור להיות היסודות שמרכיבים את החומרים. את כל דבר שאתה מכיר, זה עשוי מארבע יסודות. כל דבר עשוי מארבע יסודות. ככה הרמב"ם יגיד אחר כך. וזה המושג של היסודות הכימיים. היסודות הכימיים, אנחנו היום לא מדברים על ארבע יסודות, מדברים על למעלה מ-100 יסודות. כשמגדירים אותם בצורה מסוימת לפי האטומים שלהם, לא משנה כרגע, אבל בכל אופן זה איזשהו תיאור של עולם החומר. וזה היה תיאור מקובל. אפשר לפרש אותו באיזו צורה, כפי שאמרתי, שבעצם הכוונה למצבי הצבירה, ולא ליסודות במובן הפשוט. אבל בשבילם זה היה תיאור של היסודות. אז שוב פעם, זה איך שהם מבינים את עולם החומר שלנו באותה תקופה, ואין לנו מזה נפקמינה גדולה. הנפקמינה היא להבין שהתבוננות בטבע היא דבר שמביא את האדם להתפעלות, מביא את האדם לחוכמה. לאדרבה, ככל שהאדם מתפתח וככל שהמושגים נעשים יותר מתוחכמים, אז ככה יש בעצם יותר התפעלות. כי אם היום במקום ארבע יסודות יש למעלה מ-100 יסודות, וחלקם יסודות רדיו-אקטיביים, והם מבחינים ביניהם, ומסבירים את ההבדלים שביניהם בצורה מאוד מתוחכמת, ורואים שכל זה קיים בתוך החומר הזה שעומד לך בצלחת, אז אתה באמת מגיע לאיזה מין עמידה לפני החוכמה האלוקית, שהיא עמידה של התבטלות גמורה. מה שאין כן בזמנם, שזה היה הרבה פחות מתוחכם. ואף על פי כן הם אומרים, תתבונן בעולם ותראה מה מה קורה? את, את, את חוכמת הבורא.
כן. מה הייתה הגישה שהכוזרי התבסס עליה?
הכוזרי פשוט אומר שהפילוסופיה שעוסקת בחוכמת הטבע ומה שאחר הטבע, לא אומרת דברים החלטיים ומוכרחים. זה אצלו במבנה של הספר, הוא מתחיל הרי בזה שהמלך שואל את היהודי, במה אתה מאמין? אז היהודי הזה עונה לו, שאני מאמין במה שעבר עלינו בהיסטוריה, ביציאת מצרים, במתן תורה בסיני, בזה שהקדוש ברוך הוא הוליך אותנו 40 שנה במדבר. אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? אני חשבתי שאתה חכם, שאתה תדבר על העולם, תדבר על הקוסמוס, תדבר על מעשה השם. במקום זה אתה מספר לי סיפורים של ההיסטוריה. אז הוא אומר לו, הראייה יותר גדולה מהראייה. אם אתה מדבר על מציאות השם, אתה צריך להביא ראיות מהעולם, ממבנה העולם. זה אף פעם לא יכול להיות דבר בטוח. אבל הראייה שאנחנו ראינו את המאורעות של הנהגת השם, של זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ולקח אותנו למעמד הר סיני, זה דבר שאי אפשר להרער אותו. ככה הכוזרי מתחיל את הספר, ובסוף הספר הוא מתמודד עם הטיעונים של הפילוסופים, גם לטוב וגם לרע, הוא גם מקבל חלק מהדברים, אבל חלק מהדברים הוא דוחה, והוא אומר, תוכיחו, מה זה הספקולציות האלה? וזה בהתאם למה שהוא אמר בהתחלה, שהראיות שלקוחות מחוכמת הטבע ומה שאחר הטבע, הן לא מספיקות. זה ההקשר בכוזרי. נכון, נכון.